אני אגיד לכם בדיוק. מם זין. אה? מה? למה זה יום חשוב? בגלל שזה יום ההזכרה של חוזה המדינה. כן, זה יום חשוב. הייתה תקופה שבמערכת החינוך היו, כלומר, יש חוק אולי, אני לא יודע אם החוק הזה בוטל אי פעם, שהיום הזה צריך להיות יום שבו מציינים את אישיותו של הרצל וכו'. אחרי כמה שנים ששמו לב שזה תמיד חל בזמן החופש הגדול, ולכן התלמידים לא יכולים לקלוט מזה, אז הוחלט על חקיקת יום הרצל ביוד באייר, שזה יום הלידה שלו. כן, אז כך שיש לנו שני ימים בשנה שבהם יש ציון ממלכתי של אישיותו של הרצל. מבחינה זו, זה דבר חשוב. הציונות אצלו הייתה ציונות חילונית, ו... נו, אז מה? לא, כלומר, מה הקושייה? לא הבנתי. יש קושייה, יש שאלה, יש עובדה, מה? לא הבנתי.
אבל ציבור דתי, אני שמעתי אותך נגיד איך אתה מתייחס ללייבוביץ'
בהם,
לחצי
ציבור.
למה הרצל
זוכה אצלך
נגיד
לכבוד כזה? רגע, אנחנו ציבור דתי. למה שלא תאמר, נגיד, פה בחדר הזה אנחנו ציבור של גברים? לכן אנחנו לא נתייחס לאישה חשובה, למשל דבורה או מרים. כן. אז מדוע העובדה שאתה דתי זה מונע ממך להכיר בערכו של מי שציונותו הייתה חילונית? אולי להפך, עד רבה. לא, בסדר, רק רציתי לדעת. טוב. לאחרונה מישהו שלח לי מייל ואמר לי, האם זה נכון שהשוות את הרצל למשה רבנו? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, השם ירחם על נשמתך. לפחות זכיתי גם בזה. שהשם ירחם על נשמתי, שזה גם משהו. טוב, איפה אנחנו? בפרק ממ"ז. בעמוד... קוף ממ"ה. בעמודה השמאלית. שורה 2, 4, 6, 8, 10. כן, שורה 10. נכון? איפה שאני אמרתי, קוף ממה. צריך לשמוע. על הרצל שמעת. אז, טוב. בסדר. עמוד קוף ממה, בעמודה השמאלית, שורה עשירית. והבן גם סדר שלהם. כן, כלומר הסדר של שלושת הדעות. תחילה כאמר חירות ממלאך המוות, ואחר כך חירות מן המלכויות, ואחר כך חירות מן היסורים. כן. אז יש כנראה גם חשיבות לסדר הזה, אבל אני לא זכיתי להבין מה המשמעות של הסדר הזה. ולפיכך כאמר ריש לקיש, בואו ונחזיק טובה לאבותינו. כן, אנחנו ממשיכים בלימוד המקור בגמרא. אחרי שהוא הביא את המקורות מן המדרש. לא, בעצם לא. הוא ממשיך את דברי הגמרא שהוזכרו בתחילת הפרק ממסכת בבא קמא. ולפיכך, כאמר ריש לקיש, בואו ונחזיק טובה לאבותינו. לא מסכת בבא קמא, מסכת עבודה זרה, פרק קמא דה עבודה זרה, כן. ולפיכך כאמר ריש לקיש, בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאם לא חטאו הם, אנו לא בנו לעולם. אז יש שם משא ומתן שלם בגמרא, באיזה מובן זה שאנו לא בנו לעולם. הכוונה שהם לא היו מולידים, שהם לא היו מתים, או שאנחנו לא היינו חשובים. זוכרים שיש שלוש דעות בזה בגמרא. והיה סבור התלמוד, מפני שכל הולדה הוא הוויה. וכל הוויה הוא שינוי, והשינוי הוא בדבר שהוא חסר, שהשלם בשביל שלמותו הוא מקוים ואינו בעל שינוי. וכאשר קיבלו התורה, אז היו שלמים מכל וכל, והיו רחוקים מן השינוי כמו שאמרנו. Okay? והרי התולדה היא שינוי. יש דור, אחרי זה דור אחר. הדור האחר שונה מן הדור הקודם. אם כן, עצם הוויית דורות, יש בזה משהו רע. כי כל שינוי, אמרו הסינים, הוא רע. נכון? הוא מקשה, והכתיב, מה? מדוע כל שינוי מחייב להיות רע? אני לא אמרתי מחייב, אבל אמרתי שכל שינוי הוא רע. אז אתה שואל, מדוע כל שינוי הוא רע? התשובה היא, מפני שהשינוי הוא ביטול ההוויה הקודמת. מה שהיה כבר לא יהיה. אז זה מוות. זה בעצם מוות מתמשך.
אבל אם ההוויה הקודמת יותר רעה מאשר ההוויה החדשה.
ואתה שואל, ומה יהיה אם ההוויה הקודמת גרועה יותר מן החדשה? אף על פי כן, בהוויה הקודמת, עם כל גריעותה, היה צד של חיוב בעצם הקיום. והקיום הזה בטל. יוצא לפי זה שכל שינוי הוא רע, כי כל שינוי מבטל את הקודם. לכן התלמוד אומר במסכת מגילה, כל מקום שבו נאמר ויהי, זה לשון צער. מסביר המהר"ל שם, ויהי מלשון הוויה חדשה, אם כן זה רע. אז למה ריש לקיש רואה את זה שאבותינו חטאו כדבר טוב? אז להם זה רע, לנו זה טוב. אנחנו קיבלנו הוויה מכוחם. נעדרה הווייתם, אז הווייתנו מופיע. הוא מקשה, והכתיב, זה ספר תולדות אדם, מלמד, שיראה וכו'. אז אם כך, איך אתה אומר שלא היו מולידים, והרי כתוב שכבר הקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון את כל הדורות. כן, מה אתה רוצה? אני לא אמרתי שלא. אתה אומר שכל פעם שצריך לעבור מדרגה, צריך לאבד את המדרגה הקודמת. אתה צודק, וזה רע.
נכון, השאלה שלי, אבל בוא נשאל, מה המבחן הזה, אם זה רע אותו, שמשלת בן אדם לפני שבו...
לא, כי עצם זה שמה שהיה עבד, זה רע. עצם העבדון הוא רע.
אבל מה אתה מבחן לבן אדם עצמו? שאלת בן אדם, מה אתה רוצה?
יכול שאני אשאל אותו, יכול להיות שהוא יגיד שזה יותר טוב לו, כי הוא לא יודע ללמוד. כן, המהר"ל פה אומר דברי אמת אבסולוטיים. הוא לא מדבר על החוויה הסובייקטיבית. בחוויה הסובייקטיבית יכול להיות שאני מאוד מרוצה מזה שמה שהיה מת. אבל אם אתה מדבר מההוויה האובייקטיבית, מבחינה האובייקטיבית, אז יש פה אובדן.
דווקא.
ובאור... מה? דווקא שהרמה
האובייקטיבית, בצורה אובייקטיבית, זה ברור שזה...
שזה רע.
יש פה אובדן, אבל גם בשביל זה מקבל...
אתה צודק, כלומר, זה אובדן בשביל לקבל דבר יותר טוב. זאת אומרת, זה רע שמשמש לטוב. כמו שידוע, שהרבה פעמים ההווה הוא רע. שהרי כבר אמר רבי עקיבא, כל דעביד רחמנה, לטב עביד, סימן שעכשיו זה רע. הוא כבר אמר גם נחומיש גם זו, נכון? גם זו לטובה, משמע שעכשיו זה רע. ובאור זה, עכשיו אנחנו חוזרים כאן למה? שלושת הדעות לא פספסת, פשוט עסקנו בהם בשני השיעורים הקודמים. חשבתי שזה כל כך ברור שאין צורך לחזור על זה. אבל אם זה לא ברור, אז אני אגיד לך בקצרה. אנחנו דנים מהי המעלה המיוחדת שעם ישראל זכה לה במתן תורה. כלומר, למה הגענו? כולם מסכימים, הגענו לחירות. בסדר. חירות, כן, אל תקרא חירות, אלא חירות על הלוחות. אבל חירות ממה? אז מצאנו שלוש דעות. חירות ממלאך המוות, כלומר, זו דעה קיצונית מאוד שאומרת שלא היו מתים. חירות מן המלכויות, שלא היה יותר שיעבוד בעולם של גויים עלינו. דעה שלישית, חירות מן היסורים. בסדר? זה שלושת הדעות שמצאנו. ובאור זה, עכשיו, אז התלמוד יקשה על זה, אנחנו פשוט חוזרים על השלבים השונים של הסוגיה במסכת עבודה זרה. בדפה שדנה בדבר הזה. שריש לקיש אומר, בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הם חטאו, אנו לא בנו לעולם. ואז התלמוד שואל את עצמו, מה פירוש הדבר, אנו לא בנו לעולם? ההבנה הראשונה היא שהם לא היו מולידים יותר. התלמוד אומר, זה לא יכול להיות, כי הרי הקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון את כל הדורות. משמע שצריך שתהיה ילדה. אלא מה? שמה זה אומר שאנו לא היינו נחשבים כלל. זה ההסבר בסוף, כן? כלומר, אמנם הם היו מולידים, אבל היינו כאלה פיצים לעומתם, שזה לא היה חשוב, היינו כמו אבק. אז כיוון שהם חטאו ומתו, אז עכשיו אנחנו מרגישים שיש לנו מה לעשות פה בעולם הזה. כן, כך אומר ריש לקיש. יש לנו גם תפקיד בתיקון של החטא שלהם, ויש לנו גם חשיבות, אנחנו מנהלים את העולם. הרי מי ינהל את העולם אם לא בני הדור? כן? כלומר, אלה שניהלו את הדור, את העולם לפני כמה דורות, מתו. אנחנו גם נמות, וינהלו את העולם, צאצאינו. אבל בינתיים, אנחנו פה. כן? מה אתה רוצה? כן, זה דברים שלמדנו בשיעורים הקודמים. אין צורך ללמוד אותם עכשיו. נכון. כן, אתה בא עכשיו להסביר את הדבר הזה. זה לא הנושא כעת. מה אתה רוצה להוכיח?
זה תלוי באדם שיכול להיות מעל האיסורים, אז יכול להיות
איסורים. לא, אם לא היו חוטאים, היו בטלים האיסורים. כיוון שחזרו לחטוא, יש איסורים. זה מה שהוא אומר. הוא לא דן בשאלה האם האיסורים זה דבר אובייקטיבי או סובייקטיבי. כי זה לא הנושא שלו. אז זה לא הנושא שלו. כיוון שזה לא הנושא, אנחנו ממשיכים בלימוד הלאה. הוא מקשה. והכתיב, זה ספר תולדות אדם. מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון כל הדורות. וביאור זה. כן, נסביר המהר"ל. כי אדם הראשון היה התחילה, ובכוח התחילה הוא הכל, לפי שהוא התחלה לכל. ומפני כך הראה הקדוש ברוך הוא לאדם דווקא הכל, מפני שהוא התחלה אל הכל. כן, כלומר, שאלה היא מדוע אדם הראשון ראה את כל הדורות. למה אני לא רואה את כל הדורות? אני לא רואה את כל הדורות כי אני לא ראשון. כיוון שאני לא ראשון, אני לא הכל. לעומת אדם הראשון, כיוון שהוא ראשון, הוא הכל, לכן הוא רואה את הכל. לפי זה נשאלת השאלה, מה? לא, משה לא ראה את כל הדורות. לא, משה ראה את הדורות ממנו עד המשיח. מה שאין כן אדם הראשון שראה את כל הדורות. יש הבדל. אדם הראשון גדול יותר. עכשיו, השאלה, מדוע, נשאלת השאלה, אם זה נכון שאדם הראשון ראה את הכל, אז צריך לשאול את עצמנו באיזה זמן הוא חי. נשאלת שאלה נוספת, מה היה הגודל של אדם הראשון? אומרים חז"ל שאדם הראשון היה גדול מהשמיים ועד הארץ וממזרח ועד מערב. אז באיזה זמן, באיזה מקום הוא היה? אז יוצא ככה, שאדם הראשון היה בכל הזמנים, כיוון שהוא ראה את כל הזמנים, והוא היה בכל המקומות. אז אם כן, מי הוא אדם הראשון? הוא הקוסמוס כולו. הוא הכל. כלומר, הוא נפש שמאוחדת עם כללות ההוויה, ואחר כתוב, כיוון ששרח, נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. עשה לו קווץ', כמו שעושים במשחטות של רכבים גנובים אצל הפלסטינאים. זאת אומרת, שאדם הראשון בעצם מהווה שריד, אדם הראשון ההיסטורי, לא אדם הראשון שלפני החטא. אדם הראשון ההיסטורי הוא שריד של הכרה שמקיפה את כל הזמנים ואת כל המקומות. ולכן אין פלא גם שהוא רואה את כל הדורות, כיוון שהוא האדם הכללי. מה? אתה אומר ככה, אפרופו הגדלות שאני מזכיר כאן, ביחס למשה רבנו, מה היחס בין אדם הראשון למשיח? אני מסרב לענות. ואתה מבין למה? טוב, הלאה. ודבר זה, באר במדרש, כן? בפירוש, ראה, קראתי בשם בצלאל. כן, כתוב, ראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. אז מה זה קראתי בשם בצלאל? מה שהיה, כבר נקרא שמו. כן, מתי קראתי בשם בצלאל? אצל אדם הראשון קראתי בשמו של בצלאל. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתקנתיו שיעשה המשכן, כבר קראתי שמו, ונודע אשר הוא אדם, עד אשר אדם הראשון מוטל גולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא כל צדיק וצדיק שעתיד למות ממנו. יש שהוא תלוי בראשו של אדם, לבריאות. יש שהוא תלוי בשערו. ויש שהוא תלוי במצחו. ויש בחותמו. ויש בעיניו. ויש בפיו. ויש באוזנו. ויש במלטין ומקום הנזם. מה זה הסיפור הזה? מה אתה רוצה? האם הוא ראה? האם אדם הראשון ראה שאתה תשב פה אצלי בשיעור, ואני אשאל אותך בעצבנות מה אתה רוצה, כי אתה קוטע אותי באמצע ההסברה. כן? זו השאלה? ושתאמר לי סליחה. כן. אין צורך. אז האם הוא ראה את זה? כן, ודאי. ראה את כל הדורות. אין פה, לפי זה אין בחירה חופשית בכלל. כלומר, כל ההסתכלות הזאת, אין לה שום קשר לבחירה החופשית. ואז תשאל השאלה, האם לפי יהדות, לפי היהדות, אין בחירה חופשית לאדם? התשובה היא, בהחלט, כן. אותה שאלה תשאל, שאלה שנייה, האם לפי היהדות יש בחירה חופשית לאדם? התשובה היא בהחלט, כן. ברור? אלא שכשאתה עוסק בשאלה הראשונה, אינך עוסק בשאלה השנייה, כשאתה עוסק בשנייה, אינך עוסק בראשונה. כך שאנחנו בכלל לא מתעניינים בשאלה, האם יש בחירה חופשית לאדם, בשעה שאנחנו אומרים שאין לו, ולהפך. יעוין בסוף ספר 8 פרקים להרמב״ם. הלאה. מה?
אם הוא ידע את הכל מלכתחילה.
נו.
למה הוא חטא?
יש לי הצעה. אולי תשאלו את השאלות בסוף. אני אומר לכם מניסיון. כששומעים שיעור מתחילתו ועד סופו, או אפילו עד אמצעו, ושומרים את השאלות בצד, מובטח שבערך כלל 90% מהשאלות שהם רוצים לשאול בדרך, כבר לא תישאלנה. משתי סיבות, או בגלל שהשיעור עצמו יענה על השאלה מי עצמה, או שיגמר הזמן, או מסיבה פשוטה, שהאדם ישים לב כמה שהשאלה לא הייתה שורכת הנושא. אז אני עכשיו מציע רפורמה במהלך השיעורים, אתם תיתנו לי לדבר, אחרי זה תשאלו שאלות. איך זה? אה? טוב. הלאה. פה זה לא איזה סימפוזיון הפנינג, זה שיעור. הלאה. דבר זה בעיה במדרש, אז אני חוזר פה לדברים. יש שהוא תלוי בראשו של אדם, יש שהוא תלוי בשערו, יש שהוא תלוי במצחו, יש בחותמו, בעיניו, בפיו, באוזנו, במלטין. פירוש מקום הנזם. כלומר, מה פירוש הדבר הזה? יש הסתכלות על ההיסטוריה כולה כעל אדם אחד גדול. זה כמו שלמשל אדם דן באיזושהי סוגיה. אז הוא אומר לעצמו, או, יש לי רעיון. אחר כך יש לו קושיה. אחרי זה הוא שואל את החברותה שלו, והחברותה מתארץ לו את הקושיה. אבל אחר כך החברותה אומרת, שמע, אבל יש לי רעיון חדש, וההוא מקשה. ואז הסוגיה הולכת ומתבררת. כמה זמן? כמה זמן שהם יכולים ללמוד ביחד. אחרי זה הם מתים. מה יהיה עם הסוגיה? הסוגיה הרי עוד לא נגמרה. אז בשביל זה יש הדור הבא. הדור הבא ממשיך את הסוגיה. כלומר, אפשר לומר שלפעמים סוגיות מתפרסות בבירורן לאורך כמה דורות. ניתן לומר, אם כן, שהדורות הם אדם אחד גדול שחושב. רק שכיוון שאי אפשר לחיות כל הזמן ומתים באמצע, אז יש כמין שרשרת של העברת המידע. אפשר באותה מידה גם לומר שכל הדורות כולם הם אדם אחד גדול שמתפרט לאנשים. ואז יוצא שהאדם הוא כמין קומה שמתחילה מן הראש ומסתיימת בעקב, מה שנקרא עקבתא דמשיכא, דור העקב, זה הדור הנמוך ביותר, אבל הדור הנמוך ביותר הוא גם קולט בתוכו את ההערה של כל הדורות שקדמו לו, ולכן הדור שלנו שהוא דור עקבתא דמשיכא, יש לו מעלה מיוחדת. ואז כל הדורות הולכים ומתבררים לפי מדרגתם. יוצא שיש דור שהוא שערות של אדם הראשון, יש דור שהוא מצח וכו' וכו'. הרעיון הזה נמצא גם בקבלה, שמה בצורה יותר מפותחת, קוראים לזה אדם קדמון, וזה גם נמצא להבדיל במסורת ההודית למשל, כן? גם כן שהם אומרים שכל ההוויה כולה היא התפשטויות של איזה אדם אחד גדול בנקודות שונות של הגוף שלו כיכול. אז גם פה אנחנו רואים את הדבר הזה, זה מין היקף מתפשט על פני כל ההוויה. ותדע לך, בשעה שהיה איוב בא להתווכח עם הקדוש ברוך הוא ואומר, מי ייתן ידעתי ואמצאהו הערכה לפניו משפט, והקדוש ברוך הוא משיבו, אתה בא להתווכח עם מי? איפה היית ביסדי ארץ? מה פירוש הדבר הזה? איפה היית ביסדי ארץ? הכוונה, בתוך כל התוכנית של קומת האדם, אתה צריך לדעת באיזה נקודה אתה אחוז. כלומר, האם אתה מהאף או מהנחיר השמאלי של אדם הראשון? אולי אתה בכלל מהצ'ופצ'יק של האוזן שלו? אולי אתה בכלל מבית השכי שלו? כלומר, כל אחד ואחד יש לו לפי זה שורש נשמה משלו, לפי זה ייעוד משלו, שעל פיו הוא מודד את הצלחתו בעולם הזה. אם הוא יודע, לפי זה הוא יבין. אם הוא ידע, יבין. הלאה, אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מציע, יש לך שאלה? תרשום אותה. אם היא באמת חשובה, תרשום אותה על נייר, ואם היא תהיה עדיין חשובה בסוף השיעור, תשאל אותה. אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמור לי, איפה שלך, ואתה מתווכח עם מי? ואיפה היית? ופירוש דבר זה, אדם הראשון שהיה התחלה ובכוחו הכל, וידוע כי אדם הראשון יצא ממנו כל המין בני אדם, ומפני כך כלל המין שיצא מן אדם הראשון דומה אליו לגמרי. זאת אומרת, אם אני לוקח פרט זה או אחר באנושות, הוא לא דומה לאדם הראשון. כלומר, הזהות אדם הלכה לאיבוד. אבל אחר כך, אם אנחנו מסתכלים על כללות האדם כולו, כל הדורות וכל העמים וכל הטיפוסים האנושיים בתפיסה אחת, פתאום אנחנו רואים את הפנים של אדם הראשון. אבל אדם הראשון לא יכול להוות הכל. קיימים כמה דברים שנבראו לפניו. הרי הוא אחרון הבירועים, לא? יש תשובה לשאלתך על דרך הנגלה ויש על דרך הנסתר. על דרך הנגלה, הרי אמרנו רק שאדם הראשון הוא כולל כל המין האנושי, לא אמרנו שהוא כולל כל המציאות. אבל אם אתה רוצה ללכת דרך הנסתר, אז כבר אמרו רבותינו שברוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. יוצא שהאדם האידיאלי, המשיח, כבר נברא בראשית כל ההוויה. אז אם כן הוא כולל הכל. זה על זה נאמר, אחור וקדם צרתני. אחור, הכוונה אחרון למעשה בראשית, שאני נבראתי אחרון, וקדם שאני קדמתי למעשה מרכבה. כלומר, במחשבת האלוה, האדם קדם לכל, בעוד שבמציאות הוא הופיע אחרון. וידוע, כי אדם הראשון, קורא כאן שוב בשורה השנייה, וידוע כי אדם הראשון יצא ממנו כל המין מבני אדם, ומבני כך, כלל המין שיצא מן אדם הראשון דומה אליו לגמרי. כי התולדה ראוי שיהיה דומה למוליד, עד כי כל המין נחשב כמו אדם אחד. ודבר זה ידוע, כי כלל מין האדם נחשב כמו אדם אחד. וכמו שנמצאו איברים חשובים באדם, כך נמצא במין האדם בני אדם חשובים. ולפיכך אמר, כי יש תלוי בשערו ויש בחותמו. כי לפי עניין האיברים אשר היה לאדם הראשון, היו הפרנסים. כי כמו שיש איברים מסוימים ניכרים באדם, כך הם אנשים מסוימים בני אדם. וכל אחד יש לו חשיבות מיוחד. זאת אומרת, הפרנסים נראו מראש, כל אחד ואחד יצא ממדרגה אחרת, מאיבר אחר של אדם הראשון, כי יש מי שממלא בעולם תפקיד האף, ויש מי שממלא בעולם את תפקיד העיניים וכדומה.
מה זה פרנסים?
פרנסים מנהיגים. פרנס זה מנהיג. כן. כן. וכך היו הפרנסים שעמדו לישראל, לכל אחד היה חשיבות בפני עצמו, שהיו הפרנסים מחולקים לפי חשיבות האיברים. וזה שאמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, שיגיד מה מקומו, באיזה מקום היה אצל אדם הראשון. ואף דבר שהוא נראה שהוא דבר, לכן הרבה מהאנשים עושים טעות. הם היו רוצים להיות פלוני. אלוואי והייתי הוא. טעות. אם אתה תהיה הוא, אתה תסבול. אתה צריך להיות אתה. והוא צריך להיות הוא. כן? אני זוכר פעם אחת היה לי תלמיד במכון מאיר, אמר שהוא סובל סבל גדול מאוד בחייו. אמרתי לו למה? הוא אומר כי אני לא הרב מרדכי אליהו. אמרתי לו אולי הרב מרדכי אליהו סובל שהוא לא אתה. טוב. ואף דבר שהוא נראה שהוא דבר ואיפקו, ואיך יהיה נמצא שני דברים שהם דבר ואיפקו מהתחלה אחת. כן, הרי אנחנו רואים במציאות אנשים מנוגדים זה לזה. כי רבי עקיבא היה גדול בתורה והיה מיתתו מיתה חמורה, והם שני דברים שהם הפכים. ועם כל זה היה הכל מן אדם הראשון. כן, הרי רבי עקיבא, איך אמר עליו משה רבנו? זו תורה וזה שכרה. הרי רבי עקיבא, אדם כל כך גדול, ראוי לו שיסריקו את בשרו במסריקות של ברזל, וימכרו את בשרו במקולים. כי היה רבי עקיבא באמת מוכן לשני דברים שמפחים, שיהיה גדול בתורה ושתהיה מיתתו חמורה. ודבר זה יתבהר עוד, מאיזה טעם היה רבי עקיבא מוכן לשני דברים הפכים? וזה שאמר ולי מה יקרו רעיך אל מעצמו ראשיהם, כי יקרו משמע לשני ישונות. לשונות, משמע לשון יקר, כמשמעו שהוא לשון חשיבות על חוכמתו, ומשמש לשון כבד וקשה, יקר בלשון ארמי כבד, וזה נגד מיתתו של רבי עקיבא ואבן זה היטב. כן, הרי כתוב שאדם הראשון ראה גם את רבי עקיבא, ראה כמה שהוא יקר, במובן של מכובד, וראו גם כמה שהוא יקר, כבד. בארמית יקר פירושו כבד. מה? אנחנו מיד נביא. כשזה יגיע הזמן של השאלות, תוכל לשאול? מה אתה אומר? לא, 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 לא. אני עכשיו הולך לכיוון החומרה בנושא הזה. לא, אני קיבלתי הערות בנושא הזה, ואני חושב שזה צודק. אי אפשר להעביר שיעור בצורה כזאת. בסוף, אם תשימו לב, תנסו לעבור על שיעור אחד, שבו אתם כל הזמן שואלים שאלות, תראו שאין לו צורה. למרות שלי ברור מה הספר אומר, ואולי לנמצאים כאן גם כן השיעור ברור, אבל זה הופך להיות בסוף איזה מין השתלחות. כל אחד זורק עוד איזה משהו ועוד איזה משהו, וכיוון שאינני יכול לבחון מראש האם השואל ישאל שאלה שתקדם אותנו, או תעצור אותנו, או תעצבן אותי, לכן החלטתי ללכת במדיניות חדשה. זהו. עכשיו, אני לא מונע שום שאלה, אני חושב שהכל יתברר. תנו לי רק להסביר. הלאה. כן, ומזה מוכח כי ראוי בסדר העולם שיהיו נמשכים התולדות כאשר סידר השם יתברך בתחילה בריאת העולם. כלומר, מאחר וכל האנושות כולה היא ביטוי לאיזה מין גוף אחד גדול של אדם הראשון, לכן לפי זה סדרי התולדות יש להם היגיון. האם זה אומר אגב שההיסטוריה מוכתבת מראש? התשובה היא לא. ההיסטוריה איננה מוכתבת מראש, כי יש מספר מסלולים אפשריים להוציא אל הפועל את פניו של אדם הראשון. כלומר, ייתכן שלמשל, אני יודע מה, המדינה תקום על ידי בן גוריון. ואם היא לא תקום על ידי בן גוריון, היא תקום על ידי מישהו אחר. ובזמן אחר, לפני, אחרי וכו', בצורה אחרת. וכל פעם אחרי שאנחנו נראה את המאורעות, אנחנו נראה רטרואקטיבית מה היה ההיגיון הפנימי שלהם. וההיגיון הפנימי של המאורעות נראה כל כך חזק, שנראה לנו שאי אפשר היה אחרת. אבל זה לא נכון. כי גם אם היה אחרת, היה היגיון פנימי חזק אחר, שהיה מאפשר את ההיסטוריה ההיא. כן. ועוד מוכיח מעד אמר רבי עמי, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. כן, הרי הגמרא שם מקשה, איך אתה אומר שאם לא היו חוטאים אז לא היו מתים? הרי לא רק שהקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון את כל הדורות שעתידים להיות, אלא גם שאמר רבי עמי אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. כלומר שכל הצורות האנושיות צריכות לצאת אל הפועל, ובוודאי שבזמן מעמד הר סיני לא כל הצירות, כל הצורות האנושיות לא יצאו אל הפועל. אז אם כן, מאדם רבי עמי, אין בן דוד בעד שיכלו כל הנשמות שבגוף, כדברי חז"ל. ואם כן, מתחילת בריאת העולם, סידר השם יתברך, כמה נשמות ראויים להיברות כאמור, ודבר זה בארנו בחיבור נצח ישראל, ואין כאן מקומו. זה לא מרגיש טבעי, וזה ממש מלחיץ הרפורמה. הרבה מהיופי בשיעור הרב זה השאלות שפותחות פתחים לצאת מהשגרה הצרה של החומר הנלמד והעמקות, והעמקות מרתקות מהצדדים. עודה להתייחסות. אין שום בעיה, אתה תראה שכל השאלות תהיינה, אלא מה, אתה תראה שזה יהיה הרבה יותר מסודר אחרי שאני אגמור להסביר וגם לסכם, ואתה תראה שגם השאלות תפרנה עוד יותר, וזה מה שנקרא שאתה הערת את ההערה באמצע המהלך. זה כן טבעי וזה לא מלחיץ. הוא מתרץ שאלמלא שחטאו אבותינו היינו כאילו לא בנו לעולם. כלומר, הגמרא מתרצת, אין הכוונה שאלמלא חטאו לא היינו נולדים, והם לא היו מתים, אלא, לא, הם לא היו מתים, אבל אנחנו, והיינו כן נולדים, אלא שלא היינו נחשבים. כן? כאילו לא בנו לעולם. ודבר זה, לגודל מעלת אותו דור המקבלים התורה, והיו חיים וקיימים. לא היו הדורות שבאו אחריהם נחשבים לכלום. והתבהר לך בזה מדרגת ישראל העליונה שהגיעו אליה בקבלת התורה. כלומר, הדור של, של קבלת התורה, דור המדבר, היה כמין אב טיפוס של האנושות האידיאלית. ולכן, כל מה שבא אחרי זה אינו אלא כמין נגזרת של אותו דור עליון, ולכן, טוב שהם מתו, כי אם לא, אז מה הייתה המשמעות של קיומנו אנו? אז בואו נסכם מה שראינו בשורות האחרות, בדף הזה של המהר"ל. אנחנו דנו בדעות השונות של מה הייתה המדרגה שעם ישראל היה עולה אליה, מה המדרגה העליונה שעם ישראל עלה אליה במעמד הר סיני לפני שחטא בחטא העגל. מצאנו חירות ממלאך המוות, חירות מן המלכויות, חירות מן היסורין. וכאן דנו בשאלה מה זה אומר, בעקבות כך, ריש לקיש אמר, בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הם חטאו, אנו לא בנו לעולם. והקושיה של הגמרא על זה, שהיא עיקר מה שהמהר"ל מתעסק בו, הקושיה של הגמרא היא, איך אתה יכול להגיד לא בנו לעולם, משמע שהם לא היו מולידים אותנו? והרי יש לנו שני מקורות לכך שבהכרח היו מולידים, שהרי הקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון את כל הדורות. וגם רבי עמי אמר שאין בן דוד בת שתכננה כל הנשבות שבגוף. אם כן, איך אתה יכול לומר שלא היו מולידים? על זה עונה התלמוד, שאם לא, לא היינו נחשבים. אז מה פירוש הדבר? בדרך אגב, אם כן, המהר"ל מסביר בעיקר את המאמר הראשון, מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא הראה לכל הדורות, את כל הדורות לאדם הראשון? שאדם הראשון הוא כמין, הוא בעצם, כיוון שהוא ראשית הכל, הוא הכל, וכל הדורות הם מוציאים אל הפועל את קומתו. ולכן יש הכרח לכל אחד ואחד להיוולד, כי לכל אחד ואחד יש משמעות. וכמו שאנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מסביר הרב קוק בספר עולת ראייה וגם בעינייה, עד שלא נולדתי עבר הרבה זמן. אין סוף זמן עבר. ובכל זאת, לא נוצרתי. עד שלא נוצרתי, סליחה. לא נוצרתי עד עכשיו, למרות שמיליוני שנים עברו. למה? אז למה לא נוצרתי? סימן שלא היו צריכים אותי, כי אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר. אז זה אות לכך שאם עכשיו נוצרתי, סימן שהגיע הזמן שלי לפעול איזשהו דבר במציאות. זה אומר שלכל אחד ואחד מבני אדם יש ייחוד שאין כמוהו, רק אני יכול להיות אני, ורק אתה יכול להיות אתה. וזה עושה את המשמעות של הקיום שלי למשהו ייחודי שאין אפשרות להחליפו. ועל זה אמרו, חייב כל אדם לומר, בשבילי, כלומר בשביל שלי, נברא העולם. עד כאן דברי הסיכום והפירוש למהר"ל מפראג. אולי יש לכם, אחרי, למרות כל ההסברים הכל כך מדויקים ונפלאים שלי, איזושהי שאלת הבהרה כלשהי? מה, יש שאלות? טוב, נתחיל איתך. שאלה יפה, כלומר, אתה שואל, מה עם מידת הרזולוציה? איפה זה הולך עד שלא נוצרתי? האם זה על כל אדם, על כל יהודי, על כל צמח, על כל פירור? זה מה שאתה שואל. קשה לענות לך תשובה מדויקת, כי זה תלוי במחלוקת בין הרמב״ם לבין הבעל שם טוב, שלפי הבעל שם טוב, מאחר ויש השגחה פרטית על כל צ'ופצ'יק במציאות, אז יוצא שעל כל צ'ופצ'יק במציאות אתה יכול להגיד, עד שלא נוצר, לא היה כדאי להיווצר. לפי הרמב״ם, שהשגחה הפרטית היא רק על האדם, אז זה יאמר על כל אדם בעולם. בסדר? בבקשה.
הדבר השני, נתן 70 שנה לדוד המלך מצטער. אותו דבר, יכל למנוע את המוות של
בן אחד שלו שרק
את הבן השני.
כלומר, אם אדם הראשון ידע את הכל מראש, הוא יכול היה למנוע את התקלות.
אלא תגיד לך, הוא יכול לראות
ולהשפיע. ואני שואל אותך, למה שהוא יוכל לתקן את התקלות? איך?
כי הוא איך? לפחות להשתדל.
איך?
תפוס את הבן שלו, לא לתת לו את הלכת בשדה. לשלוח פעם הכל. ולא לתת לו 70 שנה את דוד המלך.
אתה יודע, אני יודע מה, זה מעניין מה שאתה אומר. יש, וכשיוסף נמכר, אגב, אתה רואה שם אתה עם השאלות, בסוף נותנים את המקום לשאלות. לא להילחץ מזה שיש רפורמה. איפה היינו? כן, יוסף הצדיק, נכון? נמכר? נמכר. יעקב, מה חשב שקרה לו? תרוף תורף יוסף, נכון? חשב שאמת, לכן בכה. וכתוב, ויבק אותו אביו. נכון? כי ירד אל בני אבל שעולה, ויבק אותו אביו. המילה אביו מיותרת. ברור שיעקב הוא אביו של יוסף. מה אמרו חז"ל? מי בכה שם? אביו של יעקב, יצחק, היה בוכה. למה היה בוכה?
כי הוא ידע שהוא חי.
כי הוא ידע שהוא חי, אז על מה הוא בוכה? את רבה שישמח. הוא מצטער על זה, הוא בוכה על זה שיעקב בוכה. אז אולי שיגיד לו.
טוב,
שם
היו כל מיני דברים, שיתפו את השכינה.
זאת אומרת, שמה הבין יצחק? שאסור להגיד לי יעקב. כלומר, הוא יודע שהתהליך חייב להיות, אף על פי כן, הוא בוכה בגלל שזה אנושי. אנושי לבכות כשאתה רואה את הבן שלך בוכה. אבל הוא יודע שאין באמת על מה לבכות. בסדר? זאת אומרת, יש מי שעומד בצד של המאורעות, והוא רואה את הדבר בגדול. והוא גם מבין שהמאורעות צריכים להתרחש כפי שהם מתרחשים. כולל הריגת קין את הבל וכו'. כן, בבקשה.
איך אני יודע למה נוצר?
איך אתה יודע...
מה יעודי כבר
לדעת? כן. מה יעודך? איפה, אתה שואל את השאלה של איוב, איפה היית ביסדי ארץ? כן, איפה היית במחשבה? אם אתה יכול לדעת, זה לא רע, אבל בדרך כלל אי אפשר לדעת. נאמר ככה, החל מגיל 92, האדם מתחיל לדעת בשביל מה הוא בא לעולם. 92. במקרה של כולה, 85. כלומר, אפשר להקל. כן, לא, אני זורק מספרים גם ככה. למה? למה זה חשוב לדעת את זה? משום שהרבה פעמים, זה מצוי אצל צעירים במיוחד, אני זוכר את הדור הצעיר, כשאני הייתי צעיר, הצעירים סוברים שצריך לדעת קודם כל מי אני, רק אחרי שאני אדע מי אני מסכים להתחיל את החיים. כן? והרבה פעמים אנשים מתעכבים מלחיות בגלל הדבר הזה. יש רק בעיה אחת, שרק החיים יכולים לברר לך מי אתה. או? אלא אם כן, יש מישהו ברוח הקודש, אגיד לך, שמע, יש לך תפקיד כזה. האריזה עליי עושה דברים כאלה. כן.
האם היכולת של בן אדם, להיות במקום שרוב אנשים לא יכולים להיות,
חשבתי היום שלו? האם זה שאתה יכול להיות במקום שרוב בני אדם לא יכולים להיות בו, זה מראה שזה הייעוד. זה יכול להיות מה שמראה את זה, אבל לא תמיד. כן? אבל יש בזה בגמרא, למשל כתוב ששאלו את אחד האמוראים שהיה בן של אמורא אחר, אמרו לו, אבוך במאי הווה זהיר תפי, במה אביך היה זהיר יותר. והאריזל מסביר למה שאלו את הדבר הזה, כי רצו לעמוד על שורש נשמתו. כלומר, אם ראו אותו מקפיד במיוחד על איזושהי נקודה שהיא הייתה תמצית החיים שלו, זה סימן שזה החיים שלו. כן? כלומר, יש אדם שחי מדבר מסוים. כן? יש אדם, הוא חי אני יודע, ממצוות שילוח הקן. זה אצלו, זה כל החיים. אז זה הדיוק שלו.
אני חדם יכול לסעוד אנשים בצל משפטם שמעט
מאוד
אנשים יכולים להיות. האם זה לא
הייעוד
שלו,
עובדה
שמעט אנשים
יכולים? יכול להיות. אני לא יכול להגיד לך לבטח. אני יכול להיות דברים כאלה, כן. בבקשה, חיים. לא, לא אמרתי בכל צורה שהיא, במספר צורות, כן.
במספר צורות, כן. בסופו של דבר, תמיד אנחנו יכולים למצוא מההיגיון שחייב שהדברים האלה. אם אני מבין נכון, אולי כמו אני טועה, כן? כאשר אני מבין היגיון כלשהו, פרושו שאני יכול גם לדעת את הארץ. זאת אומרת, אם אני יודע ששלב א' ב' ג' ד', אז אני יכול לדעת מה יש שלב הבא. אם השלב אומר לכאורה, זה לא ככה, אז אתה לא יכול לדעת היגיון שלך, כי לא יכול לדעת מה קורה בהמשך.
אני מנסה להבין מה שאתה אומר. אתה אומר, לזה שאני מבין את ההיגיון... לא, בשום אופן לא. הנה פה יש מישהו שאומר, הרפורמה, מישהו שקורא לעצמו אנונימי, הרפורמה גורמת לנו לא לעכל את השיעור. הקצב מהיר ולא מתעכל לנו. מלבד זאת, רפורמה זו מייבשת את הזרימה ההומוריסטית של העברת השיעור. אני אגיד לך משהו. זה נכון שהקצב מהיר, אבל זה בגלל שאני התרגלתי, זה עדיין דבר שעוד לא הספקתי להפנים. אם הייתי בטוח שלא ישאלו שאלות באמצע, זה יכול להיות שהייתי יותר רגוע ועושה את זה לאט. אבל כיוון שהתרגלתי שכשאני רוצה לדבר, כדי שלא אפריעו לי אני קורא מהר, אז זה גרם לי לקרוא מהר. אל תדאג, זה יתוקן במהלך הזמן. ב', הזרימה הומוריסטית תתוקן, כי אני אזרוק בדיחות, למרות שלא יפריעו לי. כן, בבקשה. אבל זה ייקח קצת זמן. תראה, כמו כל דבר חדש, צריך תקופה של התאקלמות. עכשיו, איפה היינו עם השאלה שלך? לא, לא, אני הבנתי בדיוק על מה אתה מדבר. אני אמרתי הרי במהלך הזרימה הלא הומוריסטית שלפני כן, שההיסטוריה איננה הכרחית בכיוון מסוים. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, מאחר וקרה כך וכך, זה סימן שזה היה חייב להיות, כי אתה רואה איזה היגיון יש באיך שהמאורעות מתברגים זה בזה. אבל זה לא לגמרי נכון. כי אם זה היה הולך בכיוון אחר, היה מתברג גם כן יפה מאוד בכיוון אחר. זאת אומרת, יש מספר הגיונות אופציונליים שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו. אתם, כלומר, אם האדם הולך בכיוון כזה, יש אופציה לפה, לשם.
ומה היגיון צריך לקדם אותי? כשאני מבין את העבר, ומה זה מקדם אותי? אם זה לא מביא אותי לעתיד, לא מקדם אותי בכלל. זה תרוגים אחרי סוכות.
רגע, אתה שואל שאלה חדשה. אתה שואל, האם זה שאני יכול להסביר באופן רטרואקטיבי, האם זה אומר שאני מנוע מלצפות את העתיד? זה מה שאתה שואל. כן. התשובה היא, לא, אני לא מנוע מלצפות את העתיד. אני דווקא אדרבה, יכול לצפות מספר עתידים. זה כמו שלמשל הגמרא אומרת, זכו בעיתה, לא זכו, לא סך, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. נכון? אז מה פה? יש פה ציפייה של העתיד, רק שהעתיד הוא דו ערכי. נכון? אז יש כמה אופציות גם כן. בבקשה.
אני לא הבנתי מה... בזה שהקדוש ברוך הוא אומר
לאיוב,
איפה היית
ביזתי
ארץ,
במה
הוא עונה לו?
במה הקדוש ברוך הוא עונה לאיוב? כשהוא אומר לו, איפה היית ביזתי ארץ. כי אם אתה תדע איפה היית ביזתי ארץ, אתה תבין למה קרה לך מה שקרה.
אם אתה תדע איפה אתה נמצא בקומה הזו של האדם?
בדיוק. אתה תבין בדיוק למה זה קרה. כי הרי כל הזמן איוב יש לו טענות. אז הוא אומר, כי אתה לא עמדת במחשבה הראשונה. הרי זה מה שכתוב, שכשמשה רבנו אמר על רבי עקיבא, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, אמר לו, כך עלה במחשבה לפניי. כלומר, לא שאין משמעות, אבל צריך להבין באיפה זה נמצא במחשבה האלוהית. כן. בהקשר
לזה, מה ההשלכה אם הוא בא מעבר מסוים? ומישהו בא מבית צ'כי, אז אומר שיהיה לו, הוא מזיע במציאות, ואם אתה יודע מאיזה עבר אתה מגיע.
כן.
מה ההשלכה?
יש משמעות של זה, כן.
למה, איך
איוב,
אם הוא היה יודע, איפה הוא עלה במחשבה?
אז איוב היה מבין מאיזה מקום במחשבה האלוהית הוא בא, ואז ממילא גם הוא היה מבין איפה הייתה הטעות שלו במה שהוא התלונן פה, ומה הייעוד שלו, ואז הוא מבין גם את הייסורים, ואז ממילא לא היה מתלונן.
אני שואל, מה הקוד? אם אתה מבין שאתה הגעת, הרי אמרת זה לאיברים, איך
היא,
לא אתה, מה
ש... כן, כן.
דברים, מה
השלכות
של זה
לגבי,
אם מישהו מקבל
הנחיר
השמאלי,
אז
אני לא יודע, אני...
אז הוא מבין?
מה? מה הוא מבין?
מה?
מה הוא מבין?
הוא יבין את הייעוד שלו, רק שעכשיו צריך חוכמה נוספת, להבין מה זה הנחיריים.
אז מה הפונקציה?
אז צריך בשביל זה ללמוד. פה לא למדנו את זה, אבל צריך ללמוד. כן, בבקשה, אבישי. רצה לשאול משהו, נראה לי. לא? טוב. בוקר טוב הרב, אני לא מבין הרב, איך אני יכול לעשות את התפקיד שלי, אם רק בסוף החיים אני יודע מהו, או שתגיד שזהו מטרת החיים לחפש, אבל אני מגלה אותו רק בסוף החיים, מה זה מועיל תודה? זה בדיוק העניין, אתה לא צריך לפעול בחיים לפי הייעוד שהטילו עליך, אלא לפי הייעוד שאתה בוחר בו. וככל שתהיה יותר ישר וצדיק, תהיה יותר התאמה בין הייעוד שבחרת בו לבין הייעוד שנועד לך. אבל האדם מקבל שם כאשר הוא נולד. השם הוא רמז עווה, בו צריך לפשפש כל אחד ולנסות לדלות ולגלות מה משמעות שמו, ומתוך כך גם מה ייעודו. לא, הלא אנחנו שמיים בני שם, שואל יפת. תשובה, אכן זה נכון, אלא שגם השמות הם ניתנים לפירושים שונים. למשל, מחלון וחיליון. לא שאלת את עצמך, מה קרה לאלימלך שהוא קרא לילדים שלו בשמות כאלה? מחלון וחיליון. כן, זה מין דבר, זה תשאל את אלימלך, תגיד, מה אתה נורמלי? איזה מין שמות אתה קורא להם? אז הוא אומר, אני התכוונתי מלשון מחול, ומלשון כלולות. או למשל, עשיו. אז חז"ל אומרים שיש לו שם יפה. מה השם היפה של עשיו? עושה רצון עושיו. כן? כך שאתה לא יכול לדעת, רק בגלל השם, את כל המהות ואת כל הייעוד של האדם. יש כיוונים שונים שגלוזים באותו שם, זה נכון. כן.
מה טוב לדעת
העתיד?
אתה יודע את הכל, לא יכול להשפיע, מבין הרעש הכל טוב.
שומע
לדעת,
הרי
גם היום
אסור
בכלל
לדעת
העתיד.
לא הבנתי את שאלותיך השונות. אתה שואל, מה טוב לדעת את העתיד? אם אדם ידע עתיד, אז הוא לא יוכל לעשות כלום, וחוץ מזה אסור לדעת את העתיד. בואו נתחיל מהנקודה, בואו נראה את הנקודה האחרונה. אסור לדעת את העתיד, איפה זה כתוב? השאלה איך לדעת את העתיד? אבל לדעת את העתיד זה דבר מצוין, בשביל זה יש נביאים.
את מי לשאול לדעת העתיד?
את המטאורולוג. השירות המטאורולוגי אומר לך את העתיד. רגע, אני לא מבין. קודם כל, לדעת את העתיד זה דבר טוב. ב', זה טוב, זה מותר לדעת את העתיד. אלא שיש הלכות, כמו כל דבר. איך יודעים את העתיד? האם משתמשים באמצעי כזה או באמצעי כזה? ג', אם אתה תדע העתיד, אתה תדע איך לפעול. לא שזה יפריע לך לפעול, אלא להפך, אתה תדע איך לפעול. הלאה. כן. כן. האם אני יכול להסביר לך אחרי 1800 שנה מה ההיגיון של מה שקרה לרבי עקיבא? בוודאי שאני יכול להסביר לך. אבל בשתיקה. כלומר, זה מה שכתוב שם. אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. זאת אומרת, יש דברים שכדי להסביר אותם צריך מילים, יש דברים שכדי להסביר אותם צריך שתיקה. זה בדיוק העניין, כי אתה רוצה מילים. זה כמו שפעם היה יהודי אחד שהיו לו שאלות גדולות בענייני אמונה, והוא החליט ללכת לשאול את השאלות האלה את הרב הנזיר זצ"ל. הרב דוד הכהן, הנזיר זצ"ל, הוא נכנס לישיבת מרכז הרב הישנה, זו שברחוב הרב קוק, ליד בית תיכו, מצא כמובן את הרב הנזיר, יושב על ספסל ולומד. אותו יהודי בא, התיישב ליד הרב הנזיר ושתק. והרב הנזיר ענה לו בשתיקה. החליפו שתיקות חצי שעה, ההוא היה לו כל התשובות שבעולם, הלך. בסדר, לכן. אם אתה אומר שלא הגעת למעלה הזאת, אז לך יהיה קשה להבין למה רבי עקיבא עבר את מה שעבר. האם אני מבין? אם אני אשתוק, אולי אני אדע. כל זה, אם זה מעניין אותך, יש בשלה הסבר שלם על הנושא הזה. כן, בבקשה. בפירושו לפרשת וישב. כן. ועיין גם בתורה סמך דלת של ליקוטי מוהר"ן, אות ג'. כן, בבקשה. סליחה. ודלת. האם הייעוד שלך, אתה שואל, הוא בהכרח אקטיבי או יכול להיות פסיבי? יכול להיות פסיבי, תלוי. זה עניין כבר של ייעוד. כן, לפעמים, אני יודע, ברחוב שלנו יש נהגר אחד מוזר. הוא שב לו ולא עושה דבר. כן? יכול להיות, אז מה הוא עושה? הוא רוצה לבנות כיסא לאליהו שיבוא. זה הייעוד שלו. כן? איך תדע? יש כל מיני יהודים, כן.
שמעת שרותינו הביא שבזכות זה שהם מתו, אז אנחנו...
אבל זה דבר שדורש הרבה אמיתיות, לא פשוט. מה אתה אומר? סליחה.
בזכות זה שהם מתו אנחנו חיים,
כן.
נשמע כמו טוב שהם מתו, בזכות זה אנחנו חיים.
כן, נכון.
אבל גם את מה שהם קיבלו חירות מהם, שזה מלאך המוות.
נכון. מלכויות, ייסורים, כן.
ייסורים, קיבלנו את זה גם.
מה? אתה אומר שכיוון שהם מתו אבותינו, אז קיבלנו גם מוות וגם מלכויות וגם ייסורים. אז מה הרווח?
מה?
ככה אתה שואל. תשובה, אולי זה יותר טוב להתייסר, אבל לפחות להיות חי.
אבל אם היינו פה, אז בכלל היינו יודעים
כן, השאלה, אתה אומר, נוח לו לאדם שלא נברא. נכון? נוח לו לאדם שלא נברא. כלומר, איך אומרים המזרחיים? יותר טוב לשבת מלעמוד, לשכב מלשבת, למות מלחיות. זה ברור. אבל זה פחות חי. אדם שאדיש, אלו, לא כאבים ולא שמחות. אין משמעות לקיומו. חבל. כן. כן.
איך אני יודע מה
היה
הייעוד שלי?
איך אתה יודע מה... אתה שואל מה הייעוד שלך היום בבוקר.
כל דקה ודקה.
זה נגזר מן המטרה הכוללת של חייך. כלומר, אם יש לך מטרה, אם אין לך מטרה, אז כל רגע ורגע, תשאל את עצמך מה לעשות. ברגע שיש לך מטרה כוללת, ממילא, כל השאלות הפרטיות, מה אני עושה עכשיו, מוצאות את תשובתן ממילא. למשל, נאמר ככה, אם יש לי מטרה להגיע אל הקיר שבצד השני של החדר. יש לי מטרה כזאת. ממילא, אין פה שאלה האם אני צריך להזיז את הרגליים או לא, אני ודאי אעשה את זה. למה? לא, הכל לפי המטרה. זה לא נכון מה שאתה אומר. אם יש מטרה לאדם, ממילא כל חלקי חייו מקבלים משמעות. גם ארוחת בוקר שהוא אוכל, וגם הפרנסה שהוא מתפרנס, וגם הטיול שהוא מטייל, לכל יש משמעות. גם התפילה שהוא מתפלל, לכל יש משמעות בגלל שיש מטרה. ברגע, כל אחד קובע לעצמו את המטרה. כלומר, אם תשאל כל אדם ואדם, מה המטרה שלך, והוא יענה באמת, אז אתה תקבל תשובות שונות לגמרי.
המטרה צריכה להוציא כל שבוע? הרי אדם יכול לבחור מטרות נמוכות ומטרות גבוהות.
נכון, יש אדם שבוחר מטרות נמוכות, יש אנשים שבוחרים מטרות גבוהות. נו, אז מה? אבל הכל מודרך על פי המטרה. אדם שיש לו מטרה, בין טובה, בין רעה, לפחות יש לו חיים מאושרים, כי הוא יודע בשביל מה הוא חי. לעומת זה, אדם שיש לו כבר שתי מטרות, או אין לו מטרה, הוא אדם מומלל, יש לו קרוע. אין משמעות לשום כיוון שלו. מובן מה שאני אומר? כן. מה זה קשה?
אני שואל שאלה אישית, למה אני לא חושב שהבוקר צריך לשבת פה על הכיסא מדבר, ולא לעמוד באוניברסיטה העברית שם ולדבר עם אנשים עכשיו?
אתה שואל למשל, מדוע אני עושה מה שאני עושה עכשיו, ולא עושה משהו אחר?
באוניברסיטה העברית למשל.
נאמר ככה, ברגע שיש לאדם מטרה, אז יש מסלולים אופציונליים. נגיד, אדם רוצה להגיע לאיזושהי פסגה. אז עכשיו הוא מסתכל, נגיד, זה האברסט. איך מגיעים? מסתכל על המפה, מסתכל על המכשולים, מוציא משקפת, הוא אומר, יש אפשרות לעבור מפה, אם פה זה לא ילך, יש אפשרות לעבור מפה. נכון? כלומר, ככל שהמטרה היא יותר כוללת, גם כל המסלולים הם בעלי משמעות. אם האדם, למשל, יש לו מטרה אחת בחייו, וזה לעבור קורס קצינים, והוא יזרק מהקורס, אז הוא יתאבד. אם יש לאדם, למשל, לעומת זה, מטרה, לשרת את המדינה. אז הוא אומר, קורסינים זה אפשרות. לא הולך, יש אפשרות אחרת. ברור? זאת אומרת, הכל תלוי לפי ההיקף והגודל של המטרה. אבל היא צריכה להיות אחת. אם אין לאדם מטרה אחת, אז הוא קרוע. זה כמו החמור של בורידן במיתולוגיה היוונית, שמת מרעב, בגלל שהעמידו אותו על שתי ערימות של שחת. אז הוא לא יודע מה לאכול. אז הוא מת ברעב, כן?
אני לא הצלחתי להבין...
איזה הוא חכם הרואה את הנולד. כן, לכן למיילדת קוראים חכמה. שואל חם. כן, מה זה?
אני לא הצלחתי להבין. מצד אחד אמרנו שלכל אחד יש כבר את מטרת הייעוד שלו על פי קומתו, מקומו וקומת האדם.
כן.
מצד שני, הרב השאר אומר, כל אחד בוחר לו את המטרה.
אני אמרתי שני דברים. אמרתי שיש ייעוד של האדם בקומה של כללות האדם, כלומר קומת האדם מהשערות ועד העקב. זה הייעוד שהקדוש ברוך הוא מועיד לו, ויש הייעוד שהאדם בוחר. קוראים לזה ההכרה הקיומית. כן? עכשיו השאלה, האם יש חפיפה בין הייעוד שאני רואה לעצמי לבין הייעוד שהקדוש ברוך הוא מכתיב לי? זה תלוי לפי מידת הזיכוך של האדם. הזיכוך של האדם. ככל שאדם יותר ישר וצדיק, אז כך יש לו יותר סיכוי של התאמה בינו לבין עצמו. כמו שאמר רבי זושה, כשהעלה לשמיים לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבנו, ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. אז אם אני באמת זושה, אז, כלומר, אני באמת אני, אז זה בגלל שזכיתי להיות אני, למצוא התאמה בין הייעוד שלי לבין הייעוד שהקדוש ברוך הוא קבע לי. אלא מה? שהייעוד היחיד שאני יכול לדעת זה הייעוד שאני קובע לעצמי. ברור? כן, בבקשה.
כמה שזה נשמע הגיוני, יכול שבן אדם חי כל החיים אבל עדיין לא הגיע להיות הוא.
זה נכון, יכול להיות שאדם חי את כל חייו ולא הגיע להיות הוא. זה ייסורים קשים מאוד, קוראים לזה גיהינם. כן.
הרפורמה,
כן.
בעזרת השם אולי זה יאזן את המצב, כי כמו שאמרו שזה טוב שבזמן המהלך הלימודי יש האות וקצת לוקח אותם צדדים, כך גם לדעתי בזמן השאלות, אם היינו לא אותם לפי החומרה, זה משהו לא טוב שיש כאילו המשך, שהשאלות גם מקטעות, ויש לו הכל עכשיו 20 דקות.
אתה אומר שיש פה דיספרופורציה. כלומר, היה לנו חצי שעה שבה למדנו, עכשיו 20 דקות שבהם אנחנו שואלים שאלות, אתה אומר, זה גם זה יותר מדי. אני מוכן לצמצם את זמן השאלות, אין בעיה. ל-10 דקות, אין בעיה. לא התכוונת לזה?
לא, אבל אני עדיין בעד ה...
אבל מה שאפשר לעשות... לא, מה שאפשר לעשות זה ללמוד 5 דקות שאלות, להמשיך ללמוד עוד 5 דקות שאלות, זה אפשר. כן, בבקשה. יפה.
ורציתי לשאול, ומה כתוב בעצם שיש לנו ייעוד מראש? גם שלא נבחר
כאילו שלנו ייעוד. מה זה טוב שיש ייעוד מראש? אני לא יודע אם זה טוב. אבל זה נתון. זאת אומרת, ריבונו של עולם יש לו, אפשר לומר, כוונה כללית בהיסטוריה שלו. יש לו יעדים שלו גם כן. אז הוא משתמש ב, אפשר לומר, בחיים האישיים של כל אחד ואחד, מסדר את זה באופן שזה יתאים לפאזל שלו. מה, זה חייב להיות טוב בגדול. האם זה טוב לי באופן פרטי? כלומר, האם היה יותר טוב שהכל יהיה לגמרי בנוי על פי מה שאני בוחר? יכול להיות, אבל אז זה היה הופך אותי לנקודה של הווה בלבד. כלומר, לא הייתי מצטרף אל איזשהו נצח עם ראשית ואחרית. ככה זה נראה. לפחות אצל הפילוסופים שכן אמרו את הדבר שאתה מציע, הם לא הצליחו לתת משמעות לחיים, אלא להפך. ככה נראה. כן. דבר. אתה אומר שכולם צריכים לקיים את מצוות התורה. אז ממילא אין הרבה מקום למה? אתה אומר ככה, שאם יש מצוות בתורה, ממילא אין התחשבות בייעוד של כל אחד ואחד. כלומר, הרב לא שואל אותך מה הייעוד שלך, ואחרי זה נותן לך הדרכה מה לעשות, נכון? אני חושב שאני הבנתי את השאלה בפעם הראשונה מתוך הארבע פעמים שאתה שואל אותה. אתה רוצה לשאול פעם חמישית? מה? אני חושב שהבנתי את השאלה, לא? טוב, כי אני זה שאני חוזר עליה, זה לא כדי שתשאל אותה עוד פעם, זה כדי שאתה תאשר לי שאני הבנתי, ואז אני יכול לענות. בסדר. התשובה היא בשני מסלולים. א', זה שאתה מודע לזה שבכלל שאתה צריך לקיים מצווה, זה גם סוג של ייעוד שאתה נפלת לתוכו. זאת אומרת, יכולת גם להיות תינוק שנשבע בין הגויים. יכולת לא לדעת שדבר מסוים מחייב אותך. דבר נוסף, המצוות, קיום ההלכה, זה הקליפה החיצונית של הקיום. כלומר, זה נכון, אני מניח תפילין, אתה מניח תפילין. אבל איזה אינטראקציה עם איזה אישיות זה פועל, זה יש הבדל עצום בין האינטראקציה שלי עם מצוות הנחת תפילין לבין האינטראקציה איתך של הנחת תפילין. כי לי ולך יש היסטוריה אחרת, אישיות אחרת, נשמה אחרת. ברור. ואז ממילא גם, היא גם עניין של דגשים. ומה שאתה אמרת שהרמב"ם אומר שצריך ללמוד כך וכך שעות ולעבוד כך וכך שעות. הרי הרמב"ם מעולם לא אמר דברים כאלה. הרמב״ם הרי דווקא מביא את זה כדוגמה. הוא אומר, הרי שהיה עוסק במלאכתו 3 שעות ובתורה 9 שעות, יחלה כך וכך. הרמב״ם לא אמר שכך צריך לעשות. מה? טוב, אז לכן זה מאוד משתנה מאדם לאדם. ודווקא כששואלים את הרב שאלה, הרב תמיד צריך לשים לב מי הוא השואל ולמה הוא שואל. וגם התשובה תהיה אחרת, הרבה פעמים בגלל זה. כן.
לכל אדם יש מקומו בקומת האדם. זה נוגע לכל אדם או אותו רק ליהודים?
האם לכל אדם יש מקום בקומת האדם רק בתור אדם, או עבור כל המין האנושי? המהר"ל אמר דברים מפורשים. הוא אמר עבור כל המין האנושי. הוא אמר את זה. כן. בבקשה. מדוע זה חשוב לדעת באיזה מדרגה היו עם ישראל בקבלת התורה? כדי לדעת למה לחזור. וגם כשאנחנו לא במדרגה ההיא, משהו מזה מאיר בתוכנו, כיוון שזה העיר בנשמותינו, אז עדיין יש בנו בחינה מסוימת של שחרור ממלאך המוות, מן המלכויות ומן האיסורים. כפי שאבישי העיר לפני כן, שאדם שיש לו תורה, אז האיסורים אצלו לא איסורים כל כך. כן. טוב, אז זה הכל להיום. כל טוב, שלום.